הרב בני לאו.
פרק ו' הוא המשך לאותה קינה ששמענו בפרק ה', רק שהפעם הוא שם את עיקר מעייניו אל אותה תחושת שאננות, ביטחון ואולי תרדמת עמוקה שעוטפת את עשירי השומרון. בפרק הקודם עיקר מעייניו היה אל אותה עבודת האלוהים במקדשים שהייתה נראית לו זרה וריקה. הפעם הוא פונה אל השעננים בציון והבוטחים בהר שומרון. נקובי ראשית הגויים הוא קורא להם. הביטוי הזה שהוא קורא להם שעננים אנחנו מבינים, בוטחים בהר שומרון אנחנו מבינים. הביטוי הזה נקובי ראשית גויים, הוא לוקח אותם אלה שנוקבים בשמותם ראשית הגויים. זאת אומרת, הפעם אנחנו מדברים אל הצמרת, הפעם אנחנו מדברים אל אלה שיש להם שמות, אלה הידוענים, אלה הסלבס שכולם מכירים וכולם ידועים וכולם חיים באיזושהי ממש טמטמת של שקרון כוח שאומרים כלום לא יכול לקרות לנו מעומק או מגובה המיטות שן שלנו. הוא מתאר אותם באמת כחברה שבעה וכל כך דשנה. אז הוא אומר, תסתכלו מסביב. עברו חלני וראו, לכו משם חמת רבה ורדוגת פלישתים. כל זה מקומות שבתקופת עמוס היו מקומות מלאות כוח, מקומות מלאי כוח, מקומות מלאי עוצמה. והוא אומר, תסתכלו מסביב, אתם כל כך שעננים, אתם כל כך בטוחים, אז לכו מסביב. הוא מתחיל מצפון, כנראה איפשהו באזור טורקיה, הוא שולח אותם לעיר שנקראת קלנה. אנחנו מכירים את העיר הזאת, קלנה, החוקרים מזהים אותה אי שם בין צפון סוריה, ארץ נמרוד, שהייתה עיר מאוד חשובה, עיר מלאת עוצמה. אחר כך הוא לוקח אותם לחמת רבה, שזה הממלכה של ארם, שזה סוריה האמצעית. שם היו בני ברית של דוד המלך, והם היו אנשים מלאי עוצמה, לכן הם נקראו רבה, כי יש מדינות רבות שהיו כפופות לאותה חמת רבה. ואז הוא מוריד אותם למטה לגת פלישתים, זאת אומרת למטה לעיר המרכזית של סרני הפלישתים, מחמש ערי הפלישתים. הוא אומר, תתבוננו, לכו מסביב ותסתכלו על כל מי שישב באותה תחושת גבות לב שלכם. איפה הם? הטובים מן הממלכות האלה עם רב גבולה מגבולכם? אתם לא חושבים שיש איזשהו בעולם סדר שמי שהיה למעלה יכול לרדת למטה? יש מנהיג אחר לבירה חוץ מכם, ואתם כלום, שוכבים על מיטות שן, שרוכים על ארסותם. אתם רואים את התמונה הזאת של עמוס הנביא מתאר חברה גבוהה שהיא לגמרי לגמרי שוכחת מאיפה היא באה. הם חיים במותרות, הם חיים באיזה עריצות שלא מבינים, בכלל לא מבינים שיש איזה סוף לדבר המזעזע הזה. הוא מתאר אותם פורטים על פי נבל כדוד, חשבו להם כלי שיר. איזה דבר עצוב לדמות את העשירים בשומרון שמדמים את הנגינה שלהם כאילו נגינת דוד. דוד זה הסמל הרי של המלך שאליו מתפארים תמיד בתנך, בוודאי יושבי יהודה, והם יושבים שותים במזרקי יין וראשית שמנים עם שחו, לא רואים, לא מרגישים, מנותקים לגמרי, לכן הוא נשבע להם, יגלו בראש גולים ושר מרזח שרוכים. הוא שונא אותם, ואז הוא משתמש בדבר נורא. מתעב אנוכי את גאון יעקב, כך הוא אומר. מתעב אני את גאון יעקב. הביטוי הזה, גאון יעקב, הוא ביטוי שכדאי להקשיב לו. זה ביטוי קשה. גאון יעקב היה צריך להיות ביטוי חיובי. זה ביטוי שצריך להגיד, אנחנו גאים ביותנו בניו של יעקב. זה המשמעות הפשוטה של גאון יעקב. אבל כשזה מגיע אצל עמוס, הביטוי גאון יעקב, הוא מתכוון למשהו עצוב. הוא אומר, גאון יעקב, אתם מתגאים במשהו שהוא מבחינתם ריק. אתם נשענים על איזשהו זיכרון רחוק, עמוק, של משהו שהיה בעבר, אבל איננו עוד. גאון יעקב שלכם, זה דבר שבשבילי הוא כללה, ולכן הוא אומר את הדבר הנורא, הנורה לאוזניים שלנו, שהוא אומר, אני מתאב את גאון יעקב. אין פסוק נורא כזה, שהשם נשבע לתאב את השם של יעקב. יש כאלה שבגלל הקושי, רצו לפרש את זה כינוי רומז, שאני בכלל לא, זה לא קשור ליעקב, אלא רמז רק על הממלכה שלכם. אבל בהקשר הכולל של הפרק שלנו, פרק ו', אין לנו ברירה אלא להגיד, שעמוס מתכוון לפגוע כאן, באופן אלים, באחת מה האמונות הכי עתיקות של הממלכה הישראלית. תזכרו, אנחנו מדברים על עמוס היהודי מתקוע, והוא פוגע בחץ משונן באחת האמונות הכי עמוקות, הכי עתיקות של הממלכה הישראלית. אנחנו שושלת בית יעקב, אנחנו זוכרים את הסולם של בית אל בחלום של אבא שלנו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה, מאות שנים אנחנו הולכים, אנחנו בני יעקב, הולכים על האדמה, אנחנו לא ירושלמים שהם אומה חדשה, יהודה המציאו עיר בשם ירושלים, לנו יש את בית אל, מקדש המלך, עיר המלוכה, והנה בא עמוס מיהודה, ופוגע בלב ליבם, מתאב אני את גאון יעקב, ואז אני, אם זה לא מספיק, אני נשבע בגאון יעקב, שאני הולך להשמיד אתכם. זאת אחת הקללות הקשות, שפוגע עמוס בממלכה הישראלית, ששוכבת באמת שיקורה בכוח, ושוכחת את כל סביבותיה.